אנחנו בדף ה-NT והגענו אמר רבה, או שנראה כאן את הזה רבה אמר. יש הרי כאן סתירה בין המשנה שמי חטאת בטלים ברוב ולא אומרים רואים, לבין הברייתא שראינו אתמול שרואים את היין הלבן ואת החלב כאילו יין אדום. אז צריך לומר, באמת רבי יהודה סובר כמו רבן גמליאל שמין במינו לא בטל ומין בשינו מינו שמראם שווה אומרים רואים. אז למה הוא אומר במי חטאת שהם בטלים ברוב? אז הוא אומר, בגלל שמדברים כאן בסוג דבר שהוא תמה רק מתוכו, בדלי שתוכו טהור וגבו תמה. זה הציור שאנחנו רואים. מן התורה, משקה שנטמא ממת ומשרץ לא מטמא כלים. אלא חכמים גזרו שיטמא כלים. אבל הם הקלו, כיוון שזה תומד רבנן, שאם נגע המשקה בגב הכלי, אין תוכו טמא אלא גבו. דין מיוחד. אז כאן מדברים שהמשקים נטמאו, ואז זה רק תומד רבנן, והם נגעו בגב הכלי. אז תוכו טהור וגבו טמא. דמדינה עשה גילו בכל דהו. מספיק שיכנסו לדלי מים כלשהם כדי שיחסו גם את את מה שנקרא, הרי רק הצד החיצוני צריך טהרה, אבל חזל תקנו כדי שהוא באמת יקפיד את כל גב הכלי לטבול, אז הוא מקפיד לחסות גם את פיית הכלי מלמעלה, את השוליים מלמעלה, כדי שיהיה בטוח שהוא כיסה את כל הדפנות מבחוץ. אז אם כן, בכל דבר, מספיק שזה יעבור את השוליים העליונות, את הגג של הכלי. אם זה הכלי, כוונה לזה, את זה הוא צריך לעשות, כדי שנהיה בטוחים שמבחוץ הכל. דמידין עשה גילהו בכל דבר, רבנן וגזרו בכלי שיש בו מי חטאת, כי הרי מי חטאת הם מתאמים בתאומת אב התאומה במגע ומסע. אז זזו חכמים למלותו לגמרי, שגם תוכו יתבול. דילמה חי סלעיו, שמה כיוון שמי חטאת הם דברים יקרים, קשה להשגה, פני שצריך מי מעיין, שלא קיבלו תאומה, וצריכים את האפר פרה אדומה, כל זה, אז אולי הוא יחשוש שלא יתערבבו זה מים, ויפסלו, אז לכן הוא לא מפתי לי, מתוך שהוא חס עליהם, לא יכניס את הכלי למים עד שפתו, ולא יבואו המים על גבו ושפתו שטעון מתפילה, לכן חזרל גזרו שהכלי הזה צריך לטבול אותו, כשיכנס בו קצת, וכיוון דעיקר ריבוי לא צריך. מצד שני, מספיק, הקילו חכמים במקום שמח חטאת אינם אלא מעט, שעלתה התפילה לתוכו. זה מה שאומר כאן רבא. אמר רבא, אמור רבנן בתמה, אמור רבנן ברובה, ואמור רבנן בחזותה. חכמים אמרו שיש תרובות שדינם תלוי בתם, ואמרו חכמים שיש תרובות שתלוי הדין ברוב. זאת אומרת, יש דין אחד שהולכים לפי התם, יש דין אחד שהולכים על פי הרוב, ואמור רבנן בחזותה. במראה, יש תערובות שדינם תלוי במראה. איך זה? מין בשאינו מינו, זה תלוי בתמה. שכל זמן שתמה מיעוט ניכר, אינו בטל ברוב. כן? אם יש תם של המיעוט, אפילו שיהיה רוב נגדו. השתיים, תערובת של מין במינו, זה תלוי ברובה, כי אין בו תם. איך הדאי כחזותה, ודבר שיש לו צבע, בדבר שיש לו מראה תלוי, במראה, כל זמן שמראה הוא ניכר, אינו בטל. אז עכשיו חוזרים לגמרא מלמעלה. כן. אנחנו אולי נראה קצת רש"י. רב אמר, בדלי שתוכו טהור, אומר רש"י, לעולם חתנאי. בתירוץ הקודם אמרנו שהברייתא והמשנה הם בעצם שתי שיטות של רבי יהודה, אחד מה שהוא סובר, אחד מה שרבו רבן גמליאל סובר. רבא אומר, לא, אפשר לתרץ הכל כרבי יהודה, לעולם חתנאי. ובאמת רב יהודה סובר תמיד כרבו, אין לו דעה עצמית. ועד כאמר ברובה סגי, שמספיק רוב, ולא, הרי מה אמר רבו? אין דם מבטל דם. אז איך הוא אומר רובה סגי? בדלי שתוכו טהור וגבו טמא, אומר רש"י, כגון שנטמע גבו בתומת משקיעים דרבנן, דקיימלן תוכו עוגנו אוזניו וידיו טהורים. מה זה העוגן? התחתית שלו, כן? והידיות והאוזניו וידיו טהורים. אז אם כן, רק החיצוניות שלו טמא, בגלל שזה תומת דרבנן. דמדינא סגילה בכניסת מים לתוכו כל דהו שתעלה תפילה לשפתו, שיחסה את השפה העליונה של הכלי. דעה תוכו אין צריך תבילה. כן? דעה תוכו אין צריך תבילה. ורבנן הוא דגזור שתבלנו יפה. די אמר דסגילה בתבילה, תגבו, דיל מחייס על היו על מי החטאת, שלא יתערבו מי המקווה לתוכו, ויפסלו... ולא מדביל אלה שפת הכלי, לפחה גזרו על התבילה ופוסלו. וכוון דעיק הריבוי, עתו לא צריך דעתבילה תוכו, חומרה באלמהו. ואיך הדעיק החזות תמיד תלה, לא תלה בתאמה, אלא בחזותה, כגון לניאת תבילת מקווה בחזותה, מי פירות. אומרת הגמרא, בדף ה-ח' אתמול ראינו, שלפי ריש לקיש, שלושה דיוקים דייקנו. אחד מהם, שאיסור מבטל איסור. אנחנו יודעים בדרך כלל, הדין של ביטול זה איסור ויתר, התערב דבר, אסור דבר, מותר. החידוש שאמר ריש לקיש אתמול, שגם איסור מבטל איסור. כי בעצם, הרעיון שאיסור מבטל איסור, הוא חידוש גדול. מפני שכל אחד יש לו אישות, זה לא, כל אחד יש לו את האיסור מעצמו, אז להגיד שגם זה מבטל אחד את השני, זה חידוש. זה אמר אתמול ריש לקיש. הגמרא אומרת שרבי אלעזר, המורה, אלעזר בן פדת, חולק. כן, נכון. ופליגה דרבי אלעזר, ואמר רבי אלעזר, כשם שאין מצוות מבטלות זו את זו, כך אין איסורים מבטלים זה את זה. איפה ראינו שמצוות לא מבטלות זו את זו? אם מתערבבים שתי מצוות זה בזה, לא מבטלים. מיד הגמרא, אנחנו עכשיו שלושה חודשים לפני פסח, כן? אז כבר צריך להתחיל לעיין. בסוגיית פסח יש דין, הלל הזקן היה קורך. מה זה קורך? היה קורך מצה, מרור ופקור מפסח, ואוכל אותם סנדוויץ'. זה הסנדוויץ' הראשון. כן? אומרים שקוראים לזה סנדוויץ' על שם הממציא של הקיוסק הזה שמחר. את האמריקאים אין להם זמן, אז הוא המציא כזה דבר ש... מה שהיום מקובל, כל הג'אנק פוד שעושים... אוכל מוכן ומוכים בקיוסקים בפינות רחוב, אין זמן לשבת לאכול, לוקחים משהו, קריך. אז יש לנו קריך ראשון לפי הלל, במקום שיוכל את המצה לחוד, את המרור לחוד, את קורבן הפסח לחוד, הוא היה קוירך. אנחנו נוהגים היום לאכול כרגיל, קורבן פסח אין לנו, אבל מקיימים את מן, כך היה עושה הלל בזמן שהמקדש קיים, היה קורך מצה או מרור, ופסח ואוכל אותם. אז מה רואים? לכאורה, כשנאמר על מצות ומרורים יאכלו, אז מה רואים? שהוא לוקח מצה עם מרור ועם פסח, אחד מבטל את השני, אז איך אתה מקיים את המצווה? איך? אם אתה, למשל, אתה אוכל שתי מצוות, או מערבב שתי מצות, כמו מצה ומרור. אז אתה אוכל אותם יחד, איך אתה מקיים מצה ומרור? כשהמרור נותן טעם במצה והפסח נותן בו, הרי אחד מבטל את השני. בטעם ובכמות. אלא מה? אומרים, אין מצווה מבטלת מצווה. מזה אנחנו רואים שאין מצווה מבטלת מצווה. אז לכאורה תגיד, זה מחלוקת הלל וחכמים, בואו נראה. אז הוא אומר, כשם שאין מצוות מבטלות מצוות, כמו שאנחנו רואים לגבי קורבן פסח ומצות ומרור, כך אין איסור מבטל איסור. רבי אלעזר אומר, כשם שאין מצוות מבטלות זו את זו, כן? כשם שאין מצוות מבטלות זו את זו, אף כך אין איסורים מבטלים זו את זו. מן שעמת ליד אמר אין מצוות מבטלות זו את זו, הללי, דתניה, אמרו עליו על הלל הזקן, שהיה כורחם בבת אחת, את מה? מצה, מרור ופסח, ואוכלה משום שנאמר על מצות ומרורים, יאכלו, ואומר כאן רש"י, הלל קורא פסח מצה מרור שורה אחרונה, ולא עתיתה מרור מבטל הלל המצה. אז שורה לפני כן רש"י, ופליגה דרבי אלעזר, מה שאמר ריש לקיש שאיסורים מבטלים זה את זה, רבי אלעזר חולק עליו. או, נכון. אז אם כן, הגמרא מיד אומרת, שמה באמת, מה זה? שמה כך היה מצווה. אז יש ככה, חכמים אומרים, באמת חכמים אומרים שזה רשות. הלל אומר שזה בדווקא. אז באמת להלל אתה יכול להגיד, בגלל שזה בעצם לפי הלל אנחנו רואים ככה, מאיפה הוא ידע שזה חובה לפי הלל? הרי אולי, מאיפה אתה יודע שמצוות מבטלות זו את זו? אז הוא אומר, שמכיוון שכתוב על מצות ומרורים יאכלו, משמע, הרי הוא אומר שזה חובה. מי אומר זה חובה? אולי התורה אומרת שזה אפשר לעשות את זה כך, זה מצווה, אבל אתה יכול לאכול אותם גם לפרט. אבל אלא בגלל שהוא אומר שאין מצוות מבטלות זו את זו, אז בעצם התורה לא הייתה צריכה להגיד שמותר לאכול את זה כסנדוויץ', ככורך. כי אין מצוות מבטלות זו את זו. אז למה התורה כתבה על מצות מרורים יאכלו? להגיד שזה חובה וזה לא רק מצווה. באמת לפי חכמים שהם אומרים שזה רשות, אז אפשר להגיד כאן התורה נתנה אישור. אז עלינו דרגה, בכל התורה אין מצוות מבטלות זו את זו. כאן יש דין מיוחד. אבל לפי הלל שהוא אומר שזה חובה, סימן שבכל התורה כולה הוא סובר שאין מצוות מבטלות זו את זו. אז למה התורה צריכה לכתוב בקורבן פסח ומצות מרורים? סימן שזה החידוש. כן, אומרת הגמרא, התוספות האחרון בעמוד אומר, אמרו עליו על הלל שהיה כורחם בבת אחת, בזמן הבית ששלושתם דאורייתא. היום רק מצוות מצה היא דאורייתא. פסח אין לנו, אז רק נשאר מצה. כי מצה, אדר וקט ויקרא, בערב תאכלו מצות בנפרד, אבל מרור תמיד קשור לפסוק על מצות ומרורים יאכלו, אז זה קשור לקורבן פסח. אין קורבן פסח, בטל מצוות המרור בתור אכילה עם קורבן הפסח. מצות, למרות שזה מחובר לפסח, התורה חזרה וכתבה אותו בנפרד. אז היום מכל העניין של ליל הסדר נותרו מעט מצוות דאורייתא. יש לנו מצוות אכילת מצה דאורייתא, מצוות סיפור יציאת מצרים דאורייתא. שאר הדברים הם דרבנן.
אבל מצוות לא מבטלות, אין לו את אלה, אז מצוות המרור קיימת.
הן לא מבטלות, אבל התורה אומרת שצריך לאכול אותו יחד עם, בזמן שאתה אוכל את קורבן הפסח. לחוד או ביחד, אוקיי. אבל התורה כאילו תולה את מרור במציאות קורבן פסח. אין פסח, אז מדאורייתא זה בטל. זה לא קשור לסוגיה המבטלות זאת. זה השאלה אם אפשר לאכול אותם יחד. אבל לעצם מהות המצווה היא קשורה לזמן הפסח. אז רוב המצוות של ליל הסדר הם דרבנן. מה שנוהגים ארבע כוסות, מה שנוהגים אכילת מרור וחרוסת כל הסימנים הם כולם תקנות דרבנן, חוץ מסיפור יציאת מצרים ואכילת מצה. לכן צריך להשקיע מאמץ גדול במצווה של סיפור יציאת מצרים, לעשות אותה כמו שצריך. אמנם כולם שואלים, הרי לזכור יציאת מצרים זה חייבים כל יום והיום, אז מה הרבותא בליל הסדר? רבותא שם צריך להיות דרך סיפור. שאלות ותשובות, הנהגה, כל העניין, לא רק לזכור, אלא להתבונן בתוכן הפנימי שלו. טוב, אז אם כן נמשיך הלאה. אז תוספות שואל, ואם תאמר, מנהלן דקסבר אין מצוות מבטלות זו את זו, דילמה אלוקח הרבה מכל אחד ואחד, דחייה הגבנה, לא מבטל, כבר ראשית לאל. כן, הוא לקח כמות גדולה מכל אחד, ואז אחד לא מבטל את השני. או שהוא לקח כמות שווה מכולם, ואז זה לא מבטל. טוב, תנו רבנן, חרסן, מה זה חרסן? זה חרס, כלי של חרס. מה היו עושים בחרס? אם היו לקחו חרס, זה כל מיני שימושים, כדי יין וכדומה, אבל היו גם כן שימושים לשמש אותו כאבית של מי רגליים. כאמור, בימים ההם אין שירותים בבית, אז היה תמיד בפינת הבית, חוץ מכבודכם, אבית של מי רגליים. וזה עשוי מחרס. עכשיו, אם זה אבית של מי רגליים של זה וזווה, זה אותם המשקים, אותם שהם יוצאים מהזה והזווה, הם מתמים. עכשיו, הכלי עצמו נטמע בתומת זה וזווה, שהם מתמים במגע ובמסע. אז איך מתארים אותו בדרך כלל? אנחנו לא יכולים לתאר כלי חרס. אבל כאן, כיוון שזה לא על ידי בישול, אלא רק אדם השליך לתוכו את מי הרגליים, פעם ראשון ושני טמא, מפני שהחרס בולע גם בקר בנקבוביות שלו חלק מהמי רגליים. והנושא אותו נטמע, לא רק במגע, גם במסע, אבל הדיחו אותו פעם שלישי, טהור. כמו שיש היום מנהג, מנהג אשכנזים, איך מכשירים כלי זכוכית חמץ, על ידי שמטבילים, משרים אותו 24 שעות, שלושה ימים, שלוש מעט לעט. כל פעם מחליפים מים בין יום ליום. ככה מנהג אשכנזים. מפני שהזכוכית, מדברים על זכוכית, שאינה בולעת, אז זה הסידור. היום שהכל זול כל כך, אז כמעט אין מי שמכשיר. זהו בדיוק, עוד מעט זה יהיה כמו הדלק. מישהו ימציא עכשיו איזה, להניע את המכונית בדלק, אבל על בסיס של מים, לתת מים שמפרקים אותו לחמצן ולזה, וזה חוסך את התצרוכת באחוזים גבוהים של הדלק. במקביל, כן, מכשיר קטן, הם אומרים, מישהו אמר לי אתמול, צריך לבדוק מה זה. על כל פנים. אז אם כן, תנו רבנן, חרסן שזה וזווה, פעם ראשון ושני תמה, אם אתה רוצה לתאר אותו מהבליעה של המי רגליים של הזה והזווה, שמתמים תומה חמורה ומתמים במגע ובמסע, אז פעם ראשון ושני ששתפת את הכלי חרס, זה עדיין תמה, מפני שלא הצלחת להפליט את הבליעה שבו. אבל פעם שלישית האור, למה? כי פעם שלישית זה כבר ביטל אותו. אפילו אם הוא חוזר ובולע את מה שהוא מפליט, אבל זה כבר מדולל, אחרי שלוש פעמים זה כבר ביטל את טעמו. במה דברים אמורים שנתן לתוכו מים? אבל לא נתן לתוכו מים, אלא איך הוא ניקה אותו על ידי שאנשים אחרים הטילו מי רגליים לתוכו. אבל במה דברים אמורים נתן לתוכו מים? אבל לא נתן לתוכו מים, אלא מי רגליים של אדם טהור, אפילו הדיחו אותו פעם עשירית המה. למה? למה? אתם זוכרים מה יכול להיות הטעם? הרי אמרנו שיטת רבי יהודה בשם רבו, מין במינו, איננו בטל. נגיד דם בדם, אמרנו אפילו טיפת דם כשר, ראויה לזריקה, ושזרק לתוכו דם שלא ראוי לזרק למזבח, אם זרקת את כל התחולה של המזרק, הרי זה קשר, כי דם לא מבטל דם. אז גם כאן, אם אתה רוצה לתאר אותו על ידי מי רגליים טהורים, כן, במובן שאין בהם תומת זב וזבה, אפילו תעשה 10 פעמים תמלא את מי הרגליים, את תווית מי רגליים במי רגליים של אדם טהור, לא מתאר. זה דעת הנקמה, אפילו עשירי תמה, בגלל שמין במינו אינו בטל, יוצא שהוא חוזר ובולע את מי רגליים הטמאים, אפילו טיפה. רב לזר בן יעקב, הוא חולק ואומר, פעם שלישי, אף על פי שלא נתן לתוכו מים, אלא מי רגליים טהור. למה? כי הוא סובר מין במינו בטל. שואלת הגמרא, מן שמעת להידמר מין במינו לא בטיל? מי הוא זה התנה שלמדנו למעלה? שטוען, למשל, דם בדם לא מתבטל, זה רבי יהודה. כמו שלמדנו במשנה, יוצא שתנה קמה של הברייתא, שהוא אומר אפילו 10 פעמים לא בטל, זה מתאים לשיטת רבי יהודה. כן? שזה שיטת רבי יהודה. מה נתן אמר מלא לא בטיל? רבי יהודה היא. יוצא שהתנא קמא של הברייתא, זה רבי יהודה. נכון? וממילא... רגע, מה התנא קמא אומר? שלישי טהור. כן. למה הוא אמר? רק אם אתה נותן מים, השלישי, אבל אם נתת מי רגליים, אפילו 10 פעמים זה לא מתבטל. רב לזר בן יעקב אומר, אפילו ששמת מי רגליים, זה כן מבטל. אז מי זה התנא קמא של הברייתא? זה רבי יהודה, שאין מין במינו לא בטל. אז אם כן, יוצא שתנא קמא של הברייתא זה רבי יהודה, והוא סובר שהדחה שלישית במים מפליטה, במים כן מפליטה את הבליה, רק אם זה מי רגליים זה לא מפליט. ורמינו פשטן שתבעתו נידה. אישה נידה שהיא תבתה פשטן לחוטים, אז האדם שמסיתו טהור. אדם שמזיז את החוטים הוא טהור. למרות שהנידה לכלכה בחטא, לשון לחוט את הפשטן ברוק, כן? בדרך כלל כדי שזה יתהווה טוב, הם עושים פעולה כזאת כל הזמן, כן? הם מרטיבים את החוטים ברוק שלהם, כן? שזה יתפס טוב. אז למרות שהיא עשתה את הדבר הזה, כן? דרך הטובים ללחלח בחטא את הפשטן ברוק, אז אם כן, כתוב שם, הפשטן שתבעתו נידה, הרי הרוק שלה גם מתאמה, אז זה טהור. למה? בגלל שהרוק התייבש ולא מתאמה עוד. ואם היה עדיין הפשטן לך, אז מי שמסיתו תאמה משום משקה פיה. היינו הרוק של הנידה שעשתה את החוטים האלה. רבי יהודה אומר, אף הרוטבו במים תאמה משום משקה פיה. גם אם הפשטן התייבש. אבל מישהו ישרה אותו אחרי זה בתוך מים, אז החוזר ומתעורר ומתאמה. אז מי שיסית אותו, לא רק מי שנוגע, גם מי שיסית אותו, אז הוא תאמה. ולמרות שבעצם היבש הרוק, חוזר הרוק ללחלוחיתו מחמת המים וחוזר ומתאמה. ואפילו טובה, אפילו חיבסת את הפשטן הזה פעמים רבות, לא נפלט הרוק והמרטיבות תמה. אז קשה שלגבי מרגליים סובר רבי יהודה שהדחה שלישית היא מפליטה, ולגבי רוק אתה אומר רק לגבי מין במינו אמרנו לא מתבטל, אבל מה שלא במינו, כאן זה רוק ומים, אז היה צריך אחרי 3 פעמים. וכאן רבי יהודה אומר שאפילו כמה וכמה פעמים זה נשאר תמה. אמר הפפה, שאני רוק דקריר, הוא חודר עמוק, קשה לפלוט אותו. בכלי חרס יש לו נקוביות, כבולו כך פולטו, כל עוד ש... בדרך כלל אי אפשר לחשיר כלי חרס, בגלל הנקוביות. אבל דבר קר, אתה יכול להפליט. מה שאין כן, רוק בפשטן, הוא נבלע חזק בפנים קשה, איך אומרים? נטפל לו, הפך להיות טפיל אליו, שהוא לא יכולים לנתק אותו. שאני רוק דקריר. שהוא נכנס בפשטן בצורה חזקה והוא קשה להיפלט. מה שאין כן, מרגליים שהם לא נבלעים בחרס, הם נבלעים בתוכו אבל לא נחזים, כמו שטפיל, טפיל.
קדיר, קדיר זה חודר.
קדיר. כן, כן. כאן הוא קורא לזה קריר, אולי קדיר. כן. שני דה קריר הוא קורא לנו, אולי קדיר, קודר, כן. גרסה. אבל הגרסה לפנינו דה קריר. כן. אז שהוא נכנס לכם, השן כן מרגליים, שלא נפלאים בחרס בחוסקה, נפלאים, נפלטים בהדחה שלי.
אה?
איך קף קף יוד מן?
אה,
איפה ראית את זה?
לא, בגרסה הוא כותב, מאיפה?
אה.
כתב יד,
כנראה יש מפרשים. קף... כף תף יוד מם. לא, יש כמה גרסאות שיש, כן. יש כמה מקורות לתלמוד הקדמון שיש בהם כתבי יד שממנו משווים. טוב, משנה הבאה. לא, הקטע שבא לפני כן, לפני המשנה הבאה, יש לנו עוד קטע אחרון של המשנה הקודמת. למדנו במשנה, אם נתערב דם קורבן כשר בדם הפסולים, יישפך למה? מה זה דם פסול? למשל, נשחת בלמום, או למשל, בזמן השחיטה, אחד מארבע פעולות אדם הוא עשה במחשבת פסול של חוץ לזמנו, פיגל את זה, או מחשבת חוץ למקומו, או נטמע, הרי הדברים האלו פסולים להיזרק על המזבח. כתב יד מינכן. אז אם כן, נתערב בדם הפסולים, יישפך לעמה, ואפילו שהדם הקשר רב מהפסול. כמו כן, המשנה המשיכה גם כן, אם יתערב דם הנפש בדם התמצית, יישפך לעמה, ורב לזר במשנה מכשיר. כלומר, אמרנו שבניגוד לדינים אחרים שראינו שיכול שאם יש אם מראהו כמראה אדם כל מיני מגבלות אתה כן יכול לזרוק אותו לגבי הפסולים ולגבי דם התמצית אנחנו אומרים יישפך לעמה ורב לזר מכשיר במייקה מפלגי אז במה חולקים תנא קמא ורב לזר שתנא קמא אומר אם יתערב דם קורבן כשר בדם הפסולים יישפך למה אין לו תקנה מה זה למה לאותו תעלה בעזרה שמזרימה את הדם לנחל קדרון את המים את כל הנוזלים שם אז אם כן אתה חייב לשפוך את זה ואילו רב לזר כן מכשיר לזרוק את זה בדיעבד במאי כמפליגי אמר רב זיד בגוזרים גזרה במקדש כמפליגי דמר סבר, גוזרים תנא קמא סובר שגוזרים גזרה במקדש, ולא חוששים שעל ידי זה אתה מפסיד את התערובת של קודשים. אז לכן, למה גזרו שלא לזרוק דם, אפילו שרובו דם כשר? שמא יבואו להכשיר תערובת שהדם הכשר שבה הוא בטל בפסול, והיא פסולה לזריקה. אם אתה תתיר תערובת שיש בה רוב דם כשר, יבואו גם זה שיטת רשי, תוספות אומר שיבואו לזרוק בפני עצמו את הפסול. ואילו זה שיטת תנא קמא, לכן הוא אומר שאסור. ואומר סבר, רב לזר סובר, לא גוזרים גזרה במקדש משום הפסד קודשים. אנחנו לא גוזרים כי במקדש יושבים כהנים זריזים הם, ואין גוזרים גזרות במקדש, ראינו בכמה תחומים. זה תירוץ אחד. רב זביד אומר שהמחלוקת אם גוזרים גזרה במקדש או לא גוזרים. תנא קמא אמר שכן גוזרים. החשש, כן? מה החשש? שמה יבואו להכשיר תערובת שהאדם הקשר שבה בטל בפסול. שהאדם הפסול הוא יותר. אז זה החשש שבו, כן? איך אתה יכול לדעת? כן, עושים כאן הערכה. אם היה מתערב במים, לא הייתה ניכרת מרית אדם, כמו שהמשנה אמרה, רואים אותו. במאי כמפליגי, אמר רב זיד, גוזר המקדש כמפליגי. מר סבר, גוזרים תנא קמא, ורב לזר סבר, לא גוזרים. רב פאפא אומר, לא. הנפקמינה, הטעם, מה נקודת המחלוקת בין תנא קמא לרב אליעזר, האם יישפך לאמה, או באמת אפשר לזרוק את זה, האם גוזרים או לא? רב פאפא אמר, דחו לאן, מה גוזרים גזרה במקדש? ואך הטעם בדם התמצית, מצוי לרבות על דם הנפש כמפליגי. זאת אומרת, אנחנו יודעים, הרי הם לא חולקים על הדברים הקודמים. אנחנו יודעים שאיזה דם ראוי להיזרק על המזבח, דם הנפש יוצאת בו. כי הדם הוא בנפש יחפר. רק הדם שיוצא בזרימה החזקה אחרי השחיטה, שזה נקרא דם הנפש. אחר כך, אחרי שהבהמה מתה, ממשיך לזרום דם, זה נקרא דם התמצית. השאלה... רואים, רואים את ה... גם זה אפשר לראות בעיניים, שהבהמה, הבהמה חדלה לחיות. אחר כך יש זרימה נוספת שהולכת ומתמצאת, לא בזינוק, לא בזרימה רצינית, כי אם באיטיות, זה כבר, אחרי שהנשמה יוצאת, יש כמות דם שיוצאת, שבו הנפש תלויה, אחר כך זה כבר מתמצא והולך, זה לא צריך קבלה בזה. רואים את ה... רואים את המציאות. כשזה עוד זורק חזק את הדם, זה עדיין יש חיות. ברגע שזה, הגוף מפסיק לתפקד, אז הדם ממשיך לזרום, כי יש כאן איזה פתח, יש כאן איזה, חתכו כאן משהו, אז זה ממשיך לצאת החוצה, כדרכו של נוזל. כן. הפאפה אמר, דחו לעלמה הגוזרים, ואחה בדם התמצית, מצוי לרבות הדם, על דם הנפש כמפליגי. השאלה ככה, אנחנו יודעים האם באמת במקדש מצוי, מה יש יותר? דם הנפש יוצאת בו או דם התמצית? מר סבר, תנא קמא סובר, כשיש כמויות גדולות של דם התמצית, והוא יכול לגרום לבטל את דם הנפש בגלל האחוז הגבוה שלו. אז לכן גזרו שלא לזרוק כלל כשנתערבו, שמה יגיע פעם מצב כזה שדם התמצית יהיה יותר, יתערבה בתוך הדם הקשר של הנפש ויבטל אותו. ומה רב לזה סבר? לא שכיח דם התמצית שכמות כזאת גדולה עד שהוא יבטל את דם הנפש. אז אין טעם לגזור בו. אז לכן חלקו, באמת כולם סוברים שגוזרים גזרה במקדש. רק השאלה, המציאות של דם התמצית לעומת דם הנפש. בדרך כלל לא חולקים במציאות. כאן באמת רואים ש... זה לא... כן, הערה נכונה. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, נראה עוד פעם דברי רב פאפא, הלכו לעלמא גוזרים. יש כאן בתוספות, ככה בסוף העמוד, כן כתוב בספרים, ורבינו תם מצא בספר ישן, דכו לעלמא אין גוזרים. לא גוזרים במקדש. מפרש אין גוזרים, דלמאתי למזרקי בעיני. דבעה לא עתי למיתי. ועד העשרינה בפסולים, גזרינה מיעוט עטורוב. מודה בה, רב לזה משום דשכיחי. פירוש זה משונה, סוגיה זו משונה, גרסת הספרים עיקר. כמו שהוא אומר כאן, גוזרים. אז אם כן, רב פאפה אמר דכולה, מה גוזרים? ואחה בדם התמצית מצוי לרבות על דם הנפש כמפליגי. דם התמצית, האם זה מצוי שהוא יהיה יותר מדם הנפש? מר סבר שכיח. תנא קמא אומר, אנחנו גוזרים, למה? מפני שמצוי שדם התמצית כל כך הרבה שהוא גובר על דם הנפש. ומר סבר, רב אליעזר סובר, לא שכיח עד שיבטל את דם הנפש. אז אין, לא ראו חכמים במקרה הזה צורך, כי גוזרים רק בדבר המצוי. שואלת הגמרא, בשלמה לרב פאפא, שבאמת שאומר שרב אליעזר לא חולק שנתערב בדם פסולים, אלא הוא חולק רק בדם התמצית, היינו דקטן, נתערב בדם הפסולים ישפך לאמה. נתערב בדם התמצית ישפך לאמה. והמשנה לא צירפה אותם לדין אחד, להגיד את זה במשפט אחד. היה יכול להגיד, נתערב בדם הפסולים, בדם התמצית ישפך לאמה. למה צריך לחלק? כי בדם פסולים רב לזר מודה, בדם התמצית הוא חולק. אז לכן יש מקום לכתום אותם כשני משפטים שונים. אלא לרב זיד שטוען שרבי אליעזר שאומר, לא, רבי אליעזר שאמר, כן, מכשיר, הוא מכשיר את ה... כן, הוא תמיד מכשיר גם את הדם הפסול שהתערב בדם הקשר, וגם הדם התמצית שהתערב בדם הנפש יוצאת בו, הוא חולק בין בדם פסול ובין תמצית, להרווינו ולתנינו. אז היה אפשר לכתוב את זה כדין אחד, למה לכתוב את זה בשתי קטגוריות? מילא באמת לרב זביד, שהוא אומר שרב לזה חולק רק על דם הנפש, דם התמצית, אז באמת, בשלמה, לרב פאפה, סליחה, שהוא חולק רק ב, על, על תנא קמא, רק בדם הנפש, דם התמצית, אז לכן שמו את זה בשתי קבוצות, שמו בשתי בבות, בבה הראשונה דיברה על דם הפסולים, בזה לא חולק רבי אלעזר, כולם סוברים שבאמת, אנחנו לא יכולים לזרוק את הדם, רק בדם הנפש, שם חלק, דם הנפש, דם התמצית, רב לזר חלק, לכן כתבו אותו בשתי בבות, אלא לרב זביד, שרב לזר באמת חולק גם על דם הפסולים, לא רק על דם התמצית, אז למה כתבו את זה בנפרד? לי ערבינו ולתנינו, היה למשנה לצרף אותם כאחד, ולכתום אותם כמשפט, נתערב בדם פסולים, או בדם התמצית, תשפך למה? אומרת הגמרא, אכן קשיא. כן. אומרת הגמרא. נראה קצת רש"י. בשורות הצרות בגוזרים גזרה במקדש פליגי. אם עושים סייג בקודשים להרחיק מן העבירה, ולא חיישין על הפסד קודשים שלא יפסיד את אלו בשביל סייג דאחרים כמפליגי. תנא קמא סבר גוזרים, לכך נתערב דם כשר בדם פסול או בדם תמצית, אף על פי שאין בה פסול ולא בתמצית, כמות כזאת כדי לבטל את הכשר, ישפך לאמה, זה רע דין מעטי לחשורי נעמי, איך שיש בדם הפסול לדם התמצית רוב, כמות גדולה לבטל את הכשר? ואיידה לא גזרינן אחה, או שואל רשי במשנה, הרי נאמר אם יתערב דם בימה או בדם חיה, דם בימה תחולין, או בדם בימה חיה שאינה קשרה להיות קורבן בדם הקורבן, אז אנחנו אומרים ש... לא, לא אומרים שופך, שם אנחנו אומרים, רואים את הדם כאילו מים, כן, אז רואים, אם יש, אז תלוי בכמות, שם אתה לא גוזר, כמו כאן שישפך למה, אז אתה מסתכל לראות כמות, כמה כמות החולין, לעומת הדם של הקורבן, למה שם לא גזרינן? אבל זה לא מים, זה דם, אז גם כאן תגיד. אבל הוא לא שם מים, רק רואים, זה דם של בימת חולין שהתערבה, או דם של בימת חיה. שניהם אותו דבר, אלא מה, למה שם אתה לא גוזר? למה אתה לא חולק? כי שם לא מצוי בימת חולין במקדש. כמו כן לא מצוי, או יותר לא מצוי, חיה שתאורה שיהיה דם שלה במקדש. לכן, דבר הלא מצוי לא גזרו, רש"י אומר. ועד לא גזרין הנחה מטרף דם הבימה ודם החיה, משום תחולים בזרה לא שכיחי. אבל פסולים שכיחי. פסולים שהיה דם של חוץ לזמנו, חוץ למקומו, נטמע כל מיני פסולים שקורה, יש מקרים רבים שקורים. וכן תמצית שכיח דרבה על הנפש. גם זה אנחנו אומרים שמצוי, כן? ורב לזר סבר אין גוזרים, חשו חכמים שלא להפסיד קודשים, כיוון שקודשים אנחנו לא רוצים להפסיד אותם, מחמת זה רע, מה עוד שאנחנו אומרים כהנים זריזים הם, ילקח עד שיהיה מן הפסול כדי שאילו היו מים לא היה ניכר דם הקשור של הזריקה. רפא אמר דכולה על מה גוזרים ואחב דמם תמצית מצוי, כולה גוזרים, דה לא חשו לפסד קודשים, יתערב בדם הפסולים דה מילתא דשכיחא היא לא פליג רבי אליעזר, אלא בן יתערב בדם התמצית לחוט פליג. כאן הוא חולק משום דה כסבר דם התמצית של בהמה לא מצוי להיות בכמות גדולה שיותר מדם הנפש. ילקח, המי נגזור? אבל כן יתערב בדם חולין, זה לא גזרינן, כמו שראינו, שזה לא מצוי, לא גוזרים. משום זה לא שכיח. תנא כמה סבר פעמים שהוא רבה על דם הנפש, גזרינן באחד זה לא רבה, התו אחד זה רבה, זה רבה. ומי הוא אם לא נמלח ונתן כשר דה גזרה בעלמה הוא? כולם עודים בדיעבד, אם זרק, זה בסדר. מי שם על רפא פה אומר, רשי דם ארלו פליגר בזר וישום אחי לא עריב יתני להו. כי ברישא רבי אליעזר מודה לתנא קמא, בדין השני הוא חולק, לכן הפרידו אותם. אלא לרב זבידי, הרב נתינו להתערב בדם הפסולים. למה זה אפשר ללכת למה? כן. רש"י ותוספות חלוקים בשאלה הסבר גוזרים, כאן תוספות מדבר. טוב, נתקדם עוד קצת במשנה. כן, אומרת המשנה הבאה, נראה את המשנה הזאת ונעצור כאן. דם תמימים, קורבנות תמימים, שנתערב בדם קורבנות בעלי מומים, ישפך לאמה. למרות שדם התמימים הוא יותר מדם בעלי מומים. למה? כיוון שבעלי מומים שכיחים, קורה שהם מוצאים קורבן בעלי מומים, גזרו בהם חכמים. שזה מצוי, אז חוששים שמה יהיה מצב בכוס שיתערבב ויותר דם של בעלי מום מאשר דם תמימים. כוס בכוסות, אם נתערבב כוס הוא בדם של בעלי מומים בכוסות של קורבן תמימים, כן? כוס בכוסות, נגיד כוס של דם של בעל מום יתערבב בכוסות שבהם דם של תמימים, רבי אליעזר אומר, אם קרב כוס אחד יקרבו כל הכוסות, אם כבר זרקו כוס אחד, תולים שהכוס שקרב היה הדם של בעלי המומים, מכאן ואילך, למה בעצם שוב פעם? איך אתה עושה? אולי מי אמר לך? אז אמרנו כבר כלל שמדאורייתא אחד בתרי בטיל, אז הכוס של בעלי המומים מתבטל בכוסות של דם, אלא מה מדרבנן? יש לנו חישובים נוסע מחמירים, אז מדרבנן אפשר להגיד תולין. וחכמים אומרים, אפילו למדנו למעלה שאחר כך הוא זורק שתי כוסות כדי להגדיר. ורבי אליעזר אומר, וחכמים אומרים, אפילו קרבו כולם חוץ מאחד מהם ישפך לאמה, כן? הרי זה כמו שהם נחלקו לגבי איברי תמימים שנתערבבו באיברי בעלת מום, שרב לזר אמר, אם קרב אחד מהם כבר תולים בשאר שזה שאלה כשר, ואומרים שהראשון היה בעלת מום, חכמים אומרים, יצאו כולם לבית השריפה, גם כאן אותה מחלוקת ששיימת שם. אם יתערבבו דמים שצריכים לזרוק אותם למעלה מחוץ לסקרה, למשל בדם בימת חטאת או בדם בעולת, יותר כאן מתאים לבימת חטאת, וכן אם יתערבבו דם שצריך לתת אותו למטה מחוץ לסקרה, יתערבב עם דם שניתנים למעלה מחוט הסקרה? מה זה? למשל, עולת העוף וחטאת העוף, או חטאת הבהמה ועולת בהמה. רב לזר אומר, ייתן למעלה. הוא אומר, מה לוקחים מדם התערובת, נותנים את זה למעלה לשם חטאת, ורואה אני את התחתונים מלמעלה, כאילו הם מים. אני בא ואומר, אני לא יכול להציל את הכל. כי יש כאן דם ששייך ללמטה, ויש כאן דם ששייך למעלה. אז אני, מה אני עושה? אני לא יכול לחלק את הדם. אני לא יודע מהו הדם של העולם, מה הדם של החטאת. אחד צריך לתת אותו לחלק העליון. דם אחר, עכשיו זה מעורבב יחד. מה נעשה? אז הוא אומר, קודם כל אתה לוקח חצי כמות, זורק אותה למעלה מחוץ לסקרה, ואז אתה עושה את כל הפעולה לשם חטאת. ואחר כך יחזור וייתן את השארית למטה מחוץ הסקרה, ותועיל הנתינה זו לדמים התחתונים וגם לדמים העליונים. עכשיו, השיריים טעונים שיחה על יסוד המזבח. זה למעשה הפתרון. חכמים אומרים, אין, ישפך לעמה. כי לא אומרים רואים את הדמים התחתונים שעולים למעלה כאילו מים, ואת הדמים העליונים שזורקים למטה כאילו הם מים. וחכמים לכן אומרים, הכל אין לזה פתרון. ואם לא נמלח, אם הכהן לא בא לשאול שאלות, והוא לקח ועשה, נתן למעלה, הוא נתן חצי למעלה, ואחר כך חצי למטה, או שרק נתן למעלה, יחזור וייתן למטה, וזה קשר. זה מה שהמשנה אומר. הלאה. הניתנים במתנה, עברנו לדף פי. אם התערבבו, יש קורבנות שצריכים לתת ארבע קרנות המזבח, יש מתנות דם שצריך לתת שניים שן ארבע, יש מתנות שרק מתנה אחת, כגון קורבן מעשר בהמה ובכור וקורבן תודה, כל אלו מספיק נתינה מתנה אחת. הניתנים במתנה אחת, דם שהדין שלהם לתת מתנה אחת, שיתרבבו בניתנים במתנה אחת, נגיד דם בכור שיתרבב בדם מעשר בהמה, בין בכוס אחד ובין בארבע כוסות, יינתנו במתנה אחת, מתן...
בדיעבד, יוצא...
כן, ממה נפשך? אז הוא נותן פעם אחת לשם בכור, פעם אחת לשם עשר בימה. מתן ארבע במתן ארבע, אם יתערבבו דמים שדינם להינתן שתיים שן ארבע, בדמים שדינם להינתן שתיים שן ארבע, כי לגבי ארבע אין תערובת, רק קורבן חטאת יש לו ארבע. אז לא שייך שיתערבב שני דברים דומים, כי יש רק קורבן חטאת. אבל שתיים שן ארבע יש לנו כמה, כמו קורבן שלמים, כמו קורבן עולה, כמו קורבן אשם, כל אלו שתיים שן ארבע. אז עכשיו, וגם הדין של שניהם להינתן למטה מחוץ הסקרה, נגיד דמי עולה בדמי שלמים או אשם, יינתנו במתן ארבע. אז נותנים לכולם מתן ארבע. מתן ארבע במתנה אחת. עד עכשיו דיברנו, נתת דמים שהם שווים במספר הנתינות. מה יהיה מתן ארבע במתנה אחת? למשל, דמי עולה שצריך לתת שתיים שן ארבע, יתערבב ודמי בכור שצריך לתת רק אחת, ושניהם ניתנים למטה מחוט הסקרה. רבי עזר אומר, יינתנו מתן ארבע, ואני רואה את המתנות הבכור היתרות כאילו הם מים. אין בזה משום בעל תוסיף. רבי שוע אומר, יינתנו במתנה אחת. הרי יש דין שגם אלו שצריכים לתת שתיים שן ארבע, בדיעבד נתת אחד, יצא. אז אל תעבור על הכישלון של בעל תוסיף, תן אחד. אבל כיוון שזה לא לכתחילה, אדם יתערבב כבר. כן? הרי אתה יכול לצאת ידי חובה, תיתן מתנה אחת, וזה אז גם בעולה יוצא ידי חובה. כמו שאמרנו למעלה, בדף למדבב, כל הניתנים על מזבח החיצון שנתנם במתנה אחת כיפר. אמר לו רב לזר, הרי הוא עובר על בעל תגרה, כמו שיש בתורה לא תויסיף, יש גם בעל תגרה. בעצם מה ששאלת. אמר לי רבי יושע, הרי הוא עובר בעל תויסיף, אז מה האלטרנטיבה שתיתן הכל ארבע? אומר בעל תויסיף. אז הוא אומר לו רב לזר, לא נאמר בעל תויסיף, אלא כשהוא בעצמו. אם יש דם שחייב אחד ואתה נותן ארבע, זה בעל תויסיף. אבל כאן לא מדובר כך, מדובר שהוא מורבב. אז לכן אנחנו עושים את זה. אז זה לא בעל תויסיף. יתערב בדמים אחרים, בגלל זה הוא מוסיף, הוא לא עובר על האיסור של בעל תויסיף, כן. הרי בעצם רב לזר בעצמו לא זקוק לטעם, כי הרי הוא סובר רואני את הדם המיותר כאילו הם מים. אין בזה משום בעל תוסיף, אלא הוא מדבר לדבריו של רב ישוע. כן? שאתה אומר שלא רואים כאילו מים, אז לכאורה יש כאן בעל תוסיף. אמר רב ישוע, לא נאמר בלטיגרה אלא כשהוא בעצמו. אז וכן הייתי אומר זה פסיבי, אני לא נותן יותר, יש הבדל, אם אני מוסיף זה יותר גרוע, זה עוד פעולה. ועוד אמר רבי ישוע, אפילו אם עובר משום בעל תוסיף ובעל תיגרה, מכל מקום עדיף ליתן מתנה אחת ולא ארבע. למה? כשנתת עברת על בעל תוסיף ועשית מייסה בידך, כשלא נתת אלא מתנה אחת עברת על בעל תיגרה, נכון, אבל זה היה בפסיביות ולא עשית מעשה בידך. ואינו דומה מי שעובר עבירה בקום הזה למי שעובר בשב ואל תעשה. נקרא רק רשי, נראה הלכה, ובעזרת השם ניפגש בשבת בשעה 3. דם תמימים בדם בעלי מומים, מילתא דשכיחאי, וישפוך לאמה, גזרה השם הירבה עליה ויכשרון. תרב כוס של דם בעלי מומים, כוסות של כשרים, ואינו ניכר. דמים הניתנים למטה מחוץ של הסקרה, שאנחנו רואים דם חטאת שניתן למעלה, חטאת בהמה ניתנת למעלה. רב לזר אומר ייתן למעלה, מתנות חטאת, ואף על פי שהתחתונים מורבים בו, ואינו מתכוון, תחתונים למעלה, רואה אני אותם כאילו הם מים, מפני שמצווה להקדים עליונים לתחתונים, ודאמר פר כל התדיר, לקמן דף פיתת, שיהיו כל החטאות קודמות לעולות. חשיבותם יותר גדולה. ייתן למעלה, תחילה ואחר כך למטה, ונתינת מטה, תעלה לו שחת שיריים שחטאת, להתחיל מתנות עולה. ישפך לעמד אלית לו רואים, ואין משנים בתחתונים בשביל להכשיר העליונים, ואם לא נמלח ונתן כשר העליון, דה ניתן ממנו למעלה. בדיעבד זה מועיל. ממשיך רשי בדף פי, הניתנים במתנה אחת כגון דם בחור שנתערב בדם עשר, בין בלול, בין בכוסות, היינו בין בכוס אחת שהוא מעורבב, בין כוס בתוך כוסות, ינתנו מתנה אחת, כסל כדת החשתה, דאמרין, אני יש בילה, סמכין על אלי, שיש במתנה הזו משניהם, ואם בכוסות, ייתן מתנה מזה ומתנה מזה, בכל פעם ייתן מכל הכוסות, מתן ארבע במתן ארבע, כמו דם עולה בדם שלמים, או בדם השם, הכוונה ארבע, שתיים שלן ארבע, ששניהם טעונים, שתי מתון שעולה, שניהם תחתונים. הוא לא דיבר מתן ארבע ממש מתן ארבע, כי שם לא שייך, אין עוד קורבן חוץ מחטאת. מתן ארבע במתן אחת, כגון דם עולה בבחור שהם תחתונים. רב לזר אומר, נתנו מתן ארבע, ורואה אני את המתנות היתרות, עד מדם הבחור כאילו הם מים, ואין זה בל תויס... כי בעל תוסיף זה בנפרד, במתנה אחת, משום בעל תוסיף, הידי עולה יצאה, תכל הניתנים מזה חיצון, בדיעבד שנתנה מתנה אחת כיפר, ולא עשית מעשה בידך, ואינו דומה עושה מעשה ליושב, אינו עושה אקטיביות ופסיביות, איסור בה מאליו. אז נראה עכשיו את ההלכה. כן. עין דלה, עין, אנחנו הגענו לעין דלה, כן, עין דלה אמרנו.
נראה פה לפי הסימן שאתם בחיים.
חובה, חייבים בנטילה.
יכול להיות
שאתם בעין. לא, אנחנו כבר עין וב גם למדנו.
זהו, אני רואה פה סימן דלה.
כן. כן, עין זין, נכון. דיני חציצה. הנוטל ידיו כאשר יש על ידו לכלוך או שאר דברים החוצצים ומפרידים בימי הנטילה ליד, לא יצא ידי חובתו. לכלוך ושאר דברים החוצצים מעכבים את הנטילה באחד משני האופנים. הרי אנחנו יודעים, לפי ההלכה, החציצה זה צריך להיות רוב ומקפיד, שני תנאים. מדרבנן גזרו אפילו מיעוט ומקפיד. אפילו יש קצת, אבל אם יש מיעוט ואינו מקפיד, גם מדי רבנן זה מותר. תראו הערה זין. מן התורה אין החציצה פה אליהם כן היא ברובו המקפיד. היינו רוב הגוף והוא מקפיד. כלומר, חציצה חופה את רוב המקום וצריך תבילה. דרך בני אדם להקפיד על חציצה זו להסירה. אולם חכמינו זל גזרו ואסרו אף בשני אופנים דללן. ונטילת ידיים אף על פי שרובה רק מדי רבנן. בכל מקום... כל דתקון רבנן כן דאורייתא, למרות שכל יסוד תבילה היא דאורייתא, אבל נטילת ידיים זה דרבנן, בכל אופן מאמצים את הכללים של של תבילה. אז מה התנאים? א', כשהלכלוך או שער דבר חוצץ חופד רוב המקום הצריך נטילה, הרי הוא מעכב את הנטילה, גם אם אין הרגילות להקפיד עליו, להסירו מהיד. נגיד צבאי, שהוא לא מקפיד, אז אבל אם רוב היד, אז זה כן חציצה. חציצה זו מכונה בדברי הפוסקים ובראשנו הקיד. כשהלכלוך או שער דבר חוצץ הוא ממין שהרגילות להקפיד שלא יישאר על היד, הרי הוא מעכב את הנטילה, גם אם הוא חופר רק מיעוט המקום הצריך נטילה. חציזה הזו מכונה בדברי הפוסקים מיעוט המקפיד. לכלוך החופה רק מעט מהמקום צריך נטיליו, גם אין דרך להקפיד עליו, אינו נחשב חציצה, פרדי הדינים ורו ללן. יבדוק הידיים מדבר חוצץ, עוד קטע קטן, הנוטל ידיו כשיש על ידו לכלוך או שאר דברים החוצצים, ודרך בני אדם להקפיד עליהם להסירם, לא עלתה לו נטילה. ולכתחילה ראוי שקודם הנטילה יעיין בידיו, ידוק אם אין בהם דבר החוצץ. תחת הציפורן שלו כנגד הבשר. יש חלק ציפורן שהוא ממש צמוד לבשר, ויש הציפורן שגדלה מעל הבשר, גולש החוצה, הבדל. על כן, מי שפורני ידיו גדולות באופן שהציפורן עודפת על בשר האצבע, ולכלוך דבוק תחת הציפורן במקום העודף על הבשר, צריך להסיר את הלכלוך קודם שנוטל את ידיו. ובשבת מותר לגרר תתית תחת הציפורן, רק שלא יגרור את הציפורן עצמה. כן, אז זה דבר אחד. כן, ולכתחילה ראוי שקודם יעיין בידה לבדוק אם אין בערך חוצץ. כן, מי שציפורני ידיו גדולות באופן עודפת ולכלוך דבק, אז מה צריך להסיר את הלכלוך? ואם לא יסירו, הרי חוצץ בימי הנטילה לידו ולא עלתה לו נטילה. אף על פי שלכלוך זה חופה רק מיעוט מהמקום הצריך נטילה, כל מקום שרוב בני אדם להקפיד לנקות את הלכלוך שנמצא תחת ציפורן במקום שהיא עודפת על בשר, כי זה נראה שחור כזה משום מיוס, הרי נחשב חציצה. אומר בתדוו, גם הרמה שכתב לקל רק בלכלוך שכנגד הבשר, בלכלוך שלא כנגד, אבל רוב בני אדם מקפידים והוא חוצץ. היין במשנה ברורה שהביא שיש פוסקים שמקילים בלכלוך וסתם טיץ' תחת הציפורניים, גם אם הוא לא כנגד הבשר, אינו חוצץ. רק לכלוך של בצק או טיט וטיט היוצרים, טיט היוון וטיט, או טיט יבש, הם דקים, הרי הם חוצצים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שבת שלום ובורך.